טוב, שלום לכולם. נושא שלנו היום, תחילת הפרשה, בהדגשה על הכותרת, מה זה הסוד הגדול שהיד של יעקב אוחזת בעקב של עשיו. נתחיל. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. לכאורה פסוק קשה. אני מצפה שתולדות יספרו לי עכשיו סיפור על המעשים של יצחק, או על הילדים של יצחק. מה זה אברהם הוליד את יצחק? יש כמה פירושים. אמרתי שהרב וינר מביא בספרו שיצחק ואברהם, אמנם אופי שונה, אבל זה אותו נשמה. נשמה של קדושה, נשמה של טהרה. האופי של האבות עובר לבנים. גם היום. איך ילדים קונים תכונות? אומר הרמב״ם, אחד מהגורמים זה האופי של ההורים. הגנטיקה, גם הפנימית וגם ההשפעתית, מה הוא גדל, מה הוא רואה מההורים, אבל ודאי, כמו שכולנו בני אדם, בני האדם הראשון, שהוא ניצוץ מהאדם, אז ככה ההורים עוברים לילדים שלהם גם בנשמה. זה הנצח בעצם שיש, האדם מטביע חותמה בעולם על ידי הילדים. והיה יצחק בן 40 שנה, וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. שאלה גדולה, אני יודע את כל הסיפור הזה, כלומר אני יודע שרבקה היא בת בתואל ואחות של לבן, אז למה להזכיר את זה? אז רש"י מביא להראות לך את הגדולה של רבקה, למרות שהיא גדלה בחברה לא פשוטה, עיר של רשעים, אבא שלה בתואל, חז"ל אומרים דברים נוראים הוא היה עושה, ואחיה לבן, אנחנו מכירים אותו, בכל אופן יצאה צדיקה. איך יצאה כל כך צדיקה? יש לכם רעיון? איך היא יצאה ילדה כל כך צדיקה, עם מעטפת כל כך רעה? אבא רשע, אמא לא כתוב עליה מה היא הייתה, ואחים רעים, והסביבה רעה, איך היא יצאה? עדיין, אבל אמא שלנו בגיל כזה, תאמין לי שהיא יודעת הרבה דברים. אברהם מכיר את בורו בגיל כזה. תשובה, ראיתי ברב נהיה תשובה מדהימה. אתם זוכרים סוף הפרשה הקודמת, כאשר רבקה הולכת לכיוון יצחק, היה חשוב לה לקחת את מי? את מי לקחה איתה? סוף עד חיי שרה. כשהיא הולכת לכיוון איך? מניקתה. ושלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה. מה זה מניקתה? פשט? מה זה פשט? מניקה, מי שמניקה אותה. כתוב בגמרא מסרת כתובות שהיו נשים שמפונקות או שלא יכלו להעניק, שלא להם כוח להעניק, שכרו מניקת שתעניק, אין כוח. גם היום לא כל נשים שיש כוח להנקה. יש קריירה, כל מיני סיבות, כן? אז רצו נשים ש... זה הפשט, אבל התרגום מתרגם משהו אחר. התרגום אומר מניקתה פדגוגיתה. פדגוגית. מחנכת. אומר הרב נהיה זצ"ל, חידוש מדהים. מאיפה רבקה יצאה כל כך צדיקה? כנראה בזכות הפדגוגית האישית שלה. ייתכן שגם הייתה מנקת שלה בפועל, בגיל, זמנים קדמו ינקו עד גיל שנתיים או שלוש, אבל גם היא הייתה מחנכת. אומר הרב נהיה, מאיפה הוא הגיע לזה? מאברהם אבינו. אברהם כאשר הוא כל כך השפיע על הרבה אנשים, נתקרב תחת כנפי השכינה, גם היא הייתה ביניהם, אותה דבורה צדיקה, דבורה מנקת רבקה, הייתה צדיקה גדולה, והשפיעה סיפורי לילה, במקום לספר לה סיפורים, שטויות של כיפה אדומה, דברים כאלה, מה היא סיפרה לה? סיפורי צדיקים, סיפורים, מזה היא גדלה וניתה כל כך, ידעת, זה השערה של הרב נהיה. עכשיו, היה לי רעיון נפלא, כתוב בפרשת וישלח, כאשר יעקב חוזר, לבית, אחרי 20 שנה של לבן מעכב אותו הרשע הזה, איך הוא ידע מתי לחזור? איך הוא ידע מתי לחזור? אומרת לו רבקה בסוף הפרשה, אחרי שעשיו גילה שהוא לקח את הברכות במקומו, שומעת ורבקה שומעת למור, הנה עשיו אחיך מתנחם לך, להורגך. עשיו רוצה להרוג אותך, תברח מהר ללבן, תברח, תרוץ, תברח לאחי. עד מתי אמא? אני אקרא לך. אבל אין וואטסאפ, איך תקראי לי, אמא? איך אני אדע? אל תדאג. אני אשלח לך. אשלח לך. את מי שלך? מניקתה. יפה. לא בשם לב. היא שלחה את דבורה, אחרי כמה שנים שהיא חשבה שכבר עשיו לא יהרוג אותו, היא שלחה את דבורה, לא ברור אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, לא ברור כמה זמן, היא שלחה את דבורה לחרן, להגיד ליעקב, תחזור. אבל לבן מעכב אותו 20 שנה, הוא לא יכול לחזור. בינתיים דבורה גדלה עם כל הבנים של יעקב, כמו סבתא טובה, הייתה אישה טובה. חוזרים בחזרה אחרי 20 שנה, בדרך מה קורה לה? לדבורה? מה קורה בדרך? מתה. ותמות דבורה מנקת רבקה ותיקבר מתחת לאלון, כתוב, היא מתה. ורשי מביא מדרש, שאיכשהו מתאבל על דבורה, מה הוא שומע? שגם רבקה מתה. תחשבו מה זה, איזה... מה יעקב עבר בחיים שלו? לפחות שאני חוזר שאני אראה את אמא שלי, ורבקה אוהבת את יעקב, אמא שלו הייתה קשורה אליו, הוא לא זכה לראות אותה. בזמן שהוא מתאבל על דבורה, הוא שומע שגם אמא שלו נפטרה. איזה קושי גדול. היה לי חידוש נפלא. דבורה, כתוב דבורה מנקת רבקה. דבורה, מה זה מזכיר לכם? דבורה, מה זה מזכיר? מה? לא, לא. דבורה, חוץ... דבש, מצוין. מנקת, מה מזכיר? חלב. ארץ זבת חלב ודבש. אומר רב צבי יהודה, רעיון נפלא. אמנם הפשט, דבש, זה דבש של דברים, תמרים. דבש של תאנים, היו נוטף מה... מרוב שבע בארץ ישראל, כתוב בגמרא שהיה נוטף דבש מהתאנים והתמרים, היה נוטף חלה מהתאנים של הכבשים והפרות, היה שפע, ארץ זבת חלב ודבש, ממש שפע. אמרה ציודה, אבל מצאנו גם דבש בתנך של דבורים. איפה? שמשון, יונתן, יערת הדבש, נכון, דבורים. גמרא מסכת בכורות. אומרת, כל מה שיוצא מטמא, הוא טמא. מי שיוצא מטהור, טהור, יוצא מטמא, טמא. ויהיה כמה דוגמאות. אומרת הגמרא, אז איך מותר לאכול דבש וחלב? דבש מקורו במה? דבורה, דבורה אסור לאכול. אז איך דבש מותר לאכול? חלב מקורו בדם. מה זאת אומרת בדם? פעם הבאתי שיעור. נשים, לפני הרבה שנים, אמרתי שחזל אומרים, שחלב מקורו מדם. אמרה לי מישהי, מה זה השטויות האלה? מה זה חלב מקורו בדם? שאלתי רופא, נשים מניקות, הגמרא מסכת נידה אומרת שיש ארבע נשים מסולקות דמים, לא רואות דם, בסת. זקנה, ילדה, מעוברת ומניקה. היום בגלל ההשפעה של התזונה והלחץ, גם נשים מניקות 50% בערך רואות דם, אבל נגיד באופן לא אמורות לראות דם, שם מניקה. אמר לי רופא, יש הורמון שקשור לכל הנושא של הנשי, נקרא אסטרוגן, הוא קשור גם לווסת, שאישה רואה פעם בחודש, ויש הורמון נקרא פרולקטון, אני חושב, זוכר נכון, זה קשור לחלב. ברגע שאישה נכנסת להיריון, המוח אומר לה, הורמון הזה קשור לאסטרוגן, כאילו, אין עכשיו תרירית של הרחם שמתפרקת אדם מחזור, ועכשיו יש אפשרות לייצר חלב. כלומר, מה שחזל אמרו בארבע מילים, דם נאחר ונעשה חלב, הרפואה יכולה להגיד את זה באופן שקשור להורמונים, כלומר, מקורו של חלב, איכשהו בקשור, זה לא ממש מדם, אבל ההורמון של אדם יוצא להפסקה, ועכשיו מגיע ההורמון של החלב. אז דבש מקורו מדבורה שאסור לאכול, חלב מקורו מדם שאסור לאכול, ארץ זבת חלב ודבש, כוחה של ארץ ישראל, להפוך כמה דברים החומריים, הלא פשוטים שקורה, בסוף יהיה טהרה גדולה. כמו שרבקה יצאה מבית של רשעים, בזכות דבורה האמינה בה, פיתחה אותה, רוממה אותה שתצא מה שתצא, ככה זה ארץ ישראל. פסוק א', ויתר יצחק אדוני לכוח אשתו כי העקרה היא ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. מה קשה לפסוק? מה זה ויתר? התפלל. למה הוא התפלל? כי הייתה עקרה. איך היה צריך להיות כתוב בפסוק? שקודם כל היא עקרה, אחר כך תפילה. ככה כתוב בתנך, הרבה פעמים, כן? קודם כל תגיד שהכרה, מצפה לנו שיקרה. אחר כך מגיעה התפילה. אומר רבנו בחיי השני. חידוש נפלא. אל תחשוב שהתפילה היא סיבת ההכרות, אלא הפוך. אנשים חושבים למה להתפלל, כי אני בקושי. אין ילדים, אני לא מתחתן. כל מיני סיבות, כל מיני צרות. יש אנשים בחיים. צרות מתפללים. למה מתפללים? בגלל הצרה. אומר רבנו, בחיי בעומק, בטח אצל צדיקים, לא. לא בגלל ההכרות. לא בגלל ההכרות מתפללים, אלא בגלל שהשם מתאווה לתפילתם של צדיקים, הוא עשה את האימהות, הכרות. כיוון שהשם כל כך חושק בתפילה, הוא יצר חיסרון אצל האימהות. אין דבר שאישה רוצה יותר מילדים. אין דבר. ואז הוא הפך אותם, כולם היו הכרות, אפילו לאה הייתה תקופה קצרה מאוד, הכי קצרה. אבל רבקה 20 שנה, רחל, 6-7 שנים, לא זוכר בדיוק, שרה כמה? שרה? בתגיד 90, 90 נכון? 90, אז זה שנים. חנה, אמא של שמואל, 17, 18, 19, אני חושב ש-19, לא זוכר. אתה רואה, למה? כי השם מתאווה. השם רוצה שנתפלל אליו, הוא יוצר חיסרון גדול, כדי שתקרב אליו. גם מה שקורה, כל דבר, כל צרה, צרה שקרתה לנו לפני חודש, הנורא הזאת. השם רוצה שנתקרב אליו. פלל אליו מכל הלב. כל מה שקורה בעולם נוצר גם בשביל, לא רק, אבל גם שנתפלל לחדש ברוך הוא. אז חסרונות שיש את האדם הפרטי, באו להורא לפעמים, חדש ברוך הוא, זה תפילה. יש סיפור שאני אוהב לספר אותו, כלכם מכירים, כמה תפילה מכל הלב, היא... יש לה כוח אדיר. הרב אלישיב זצל, שמעתי עליו, נכון? נפטר בגיל 102, אני חושב, נכון? 101, 102. הרב אלישיב גדול לציבור לפני, נפטר כמה שנים, כבר 10, אולי יותר. הייתי בהלוויה שלו, היו איזה 300, 400 אלף, לא זוכר כמה. והוא נולד אחרי הרבה שנות הכרות. ההורים שלו גרו בהומלה, לא יודע איפה זה, ככה כתוב. וההורים חיו בדירה של אבא של, של הסבא. אבא של האבא. והייתה הכרה הרבה שנים. ניסו פה, ניסו שם. עד שאמרו לה, יש רופאים בווינה. איפה זה וינה? אוסטריה. יש שם רופאים מומחים לפוריות, תלכי אליהם. נסעה כמה ימים עד שהגיעה, בדקו אותה הרופאים, אמרו לה, מצבך אין סיכוי. אין סיכוי. אתה כבר כמה? לא זוכר. הרבה שנים כבר בלי ילדים. אין לך סיכוי. כל הדרך היא עוצרת את עצמה מלפקות. איזה בשורה קשה, לא הזכה לילדים. עוצרת את עצמה מלפקות, מגיעה הביתה, בוכה, 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 בוכה. פלט, פלט ובוכה. אחרי זה חמיה רואה אותה, הם גרו אצל החמיה אז. התנף של האדומות. מה קרה ביתי? קלטתי, מה קרה? לא רצה לצייר אותו. לחץ עליה, אז אמרתי ש... צערי הרב, הרופאים אמרו לי, אין סיכוי, נכדים לא תזכה לראות ממני. אז מה עשית? התפללתי להשם מכל הלב, בכיתי, התפללתי מכל הלב. אמר לה חמיה, יסוד גדול, כתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת. מה זה קריאה רגילה? מה זה קריאה באמת? כמה בחיים שלנו השם נוכח אצלנו? אדם עכשיו הולך לניתוח, על מי הוא סומך? על מי? לא את הדביר, אנשים רגילים הוא סומך? על הרופא, גם על השם. אדם מתגייס לצבא, אם הוא סומך? על המפקד, גם על השם. כל דבר בחייך הוא סומכים על בני האדם, קצת גם על השם. לא אתם, דיברת על רוב הנשות, כן? כן, גם על השם. זה קריאה רגילה. מה זה לכל אשר יקראו באמת? מתי אני סומך באמת על השם? כשהרופא אומר? אין סיכוי. כשהמפקד, כשהמציאות כל כך קשה במדינה, אתה רואה שאין סיכוי, באדם הפרטי אין סיכוי, נשאר לך רק ריבונו של עולם, ואז התפילה היא מכל הלב. אמר לה, בזכות התפילה הזאת, אני מברך אותך שיזכי לבן שיעיר את העולם. לא זוכר, 20 שנה, כמה כאן הייתה הכרה, אני לא זוכר. נולד הרב אלישיב בן יחיד, לא אח ולא אחות. מהבן הזה היו 12 ילדים, אני חושב, כשהוא נפטר, תפתחו ויקיפדיה, ערך הרב אלישיב, הוא זכה לראות, נולדו בחייו 1,400 צאצאים. 1,400 צאצאים בחייו מבן יחיד. הוא זכה לראות נכדים של נינים. הבנתם מה זה תפילה מכל הלב? לכן השם יצר את האימהות הקרות, כי הוא רוצה שיתפללו. לא שבגלל הקרות מתפללים, אלא בגלל שהוא רוצה שתהיה תפילה מכל הלב. יוולדו לנו אבות, יעקב, יצחק, אחרי תפילות נוראות כל כך. איזה אבות אחרי תפילות כאלה, זה ילדים אחרים לגמרי. לכן חיסרון שהשם נותן לאדם לפעמים נועד כדי שיתפלל לה מכל הלב. בסדר? כף ב', ותרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני, מרגישה בעיתות בבטן, היא מרגישה מאבקים בבטן, לא מבינה מה יש לה, היא לא ידעה שיש לה תאומים, לא ידעה שיש לה תאומים, מה קורה עם הילד הזה, הוא משתגע, כן? רשי אומר, כשהיה לבתי עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת, לתפילה, רחום מאיר, יעקב רוצה לצאת, ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים, מאח יפרדו ולאום מלאום נאמץ ורב, יעבוד צעיר. וימלאו ימי על הלדת, והנה תומים בבטנה. תגידו לי, רבקה ידעה שיעקב הוא הבן הנבחר או לא ידעה? תענו לי בבקשה. ידעה או לא ידעה? כתוב, ורב יעבוד צעיר, מצוין. ידע, נכון? יצחק ידע או לא ידע? שאלה טובה. שאלה טובה מפשט הכתובים, משמע שלא. הרי פרק הבא הוא רוצה מה, או שתי פרקים הוא רוצה מה, לברך את מי? את עשיו. מה קרה? יצחק אבינו. למה עשיו? אתה לא רואה? מה? יעקב, נאמר לרבקה בנבואה, שיעקב הוא הבן הנבחר. שאלה חזקה. שאלה יותר חזקה. רבקה סיפרה ליצחק שיעקב זה הבן הנבחר? סיפרה לו, סיפרה? לכאורה לא. לכאורה מפשט הכתובים לו. איך אנחנו יודעים את זה? כשיצחק בא לברך את עשיו, אתה צריכה להגיד לו מה? מה אתה צריכה להגיד לו? יעקב! יעקב הוא הבן הנבחר! נאמר לי בנבואה שיעקב הוא הבן הנבחר. איך היא לא מספרת לו? זו שאלה חזקה. פרשנים חלקם מתמודדים. רבקה, למה את עושה את זה בצורה כזאת? היא מחליפה את יעקב, מחפשת אותו לעשיו. צפרי לבעלך ש... אולי הוא טועה. הנציב יש לו חידוש מדהים. מדהים, מדהים. תראו. קרה טבח נורא לפני חודש. ומי שהיה שם, אני חושב שרובם כנראה פס טראמה מה שנקרא, כל הדברים האלה, מי שחווה ומי שראה ומי, זה לא פשוט. וגם מי שראה סרטונים יכול להישרט. זה גם. תלו כמובן באמונה של האדם, באופי, תלו בהרבה גורם, וסך הכל זה יכול לפגוע. כל מי שהיה בסיטואציה, ואפילו סרטים יכולים לפגוע, זה יכול לחרות בנפש, דברים לא פשוטים. מי הכי חשוף לפגיעות נפשיות? לטראומות ופוסט-טראומות. מי הכי חשוף? ילדים, מבוגרים או סקנים? ילדים. אין להם מנגנונים כמו למבוגרים וסקנים. ילדים שהיו חשופים למראות, או לכל דבר בחיים. ילד שגדל עם אבא מכה, או עם דברים כאלה. יותר סופגים, הרבה יותר ספיגה. אומר הנציב דבר מדהים. לדעת חז"ל רבקה הייתה צעירה. לא הייתה, הייתה ילדה באותה תקופה. כאן בדיוק נחלקו הפרשני, אבל היא הייתה ילדה. איך המפגש שלה הראשוני עם יצחק? היא חוזרת עם הגמלים, כתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואז היא אומרת לאליעזר, תגיד לי, מי הוא האיש על הזה הבא בשדה לקראתנו? מה היא ראתה? מלאך. יצחק מתפלא תפילת מנחה, זה מלאך. היא רואה מלאך, מה הפעולה הראשונה שהיא עושה? בטיפול מעל הגמל. נופלת, היא רואה מלאך. אתה יודע מה זה יצחק? מה זה יצחק מתפלל? היא ילדה קטנה. היא רואה מלאך, היא נופלת. שואלת את אליעזר, תגיד לי, מי זה האיש הזה? אמר אליעזר, מזל טוב, זה בעלך. ותיקח הצעיף ותתכס. כך הצעיף מתכסה. בושה. אומר הנציב, תשים לב, שרה שיש לה משהו עם אברהם, היא שומרת בלב או אומרת לאברהם? אומרת לאברהם. חמסי עליך ותשפחתי, גרש את בן העמה, פעמיים אתה רואה, אתה פעט אותו קרי, כמו נשיב נורמלי, מדברים ככה זה. גם רחל עם יעקב, אבא לי בנים, יש דיבורים. רבקה ויצחק, אתה רואה שהיא לא יוצאת נגדו. אומר הנציב, היא הייתה ילדה קטנה. המפגש הראשוני שלה עם בעלה, היא רואה מלאך, היא נופלת, נחרט בליבה, הוא פחד יצחק. יצחק זה פחד, יצחק זה יראה. היא לא יכולה לצאת נגדו. ושהוא חושב לברך את עשיו, היא לא תגיד לו מה שנאמר לה. למה לא תצא נגדו? עם מחשבות שלו לברך את עשיו, כנראה שיש לו איזה משהו שהוא רואה, ואני לא רואה, היא לא תספר לו. עד כדי כך, ככה מסביר הנציב, בזכות המפגש הראשוני נחרט את היראה מזה. זה לא היה כאילו ניסויים רגילים שדברים חופשי ו... בסדר? ואני הייתה מצוין. נתקדם. פסוק אפה, ויצא הראשון אדמוני כולו כהדר את שיער, ויקראו שמו עשיו. כמה שמות היה לעשיו? מה עוד קראו לו עשיו? אדום וסעיר. בסדר? שלוש שמות. כמה שמות ליעקב היה? יעקב וישראל. מצוין. מה? מה שלוש? איזה? אתה מדבר על ישורון? ישורון זה לעם ישראל. לא כתוב שזה על יעקב. לא ברור. טוב. בכל מקרה, כתוב ויקראו שמו עשיו. מי קרא לו? כתוב? לא כתוב. או ההורים, או רש"י אומר, כולם קראו לו כי התפלו איך הוא נולד. נולד כבר עשוי, כאילו כבר נולד מוכן. נולד כבר כאילו. יש אצל עופות שני סוגי אפרוחים. מכירים? שני סוגי אפרוחים? אם זה בקן למעלה, כן, כמו עורב, כמו זרזיר, איך האפרוחים נולדים? עם נוצות או בלי נוצות? בלי נוצות. אבל אם זה תרנגולים, עם נוצות. כי תרנגולים בקרקע, חייבים ישר את ההגנה. עשיו נולד כבר, הוא כבר עשוי, כבר רואים, שערות, כבר מפותח. יעקב נולד רגיל. ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. עד כאן הקדמה לשיעור, מעכשיו מתחיל על הפסוק האחרון, מה זה הסוד הגדול, למה חשוב לתורה לספר לנו שהיד של יעקב אוחזת בעקב של עשיו. תראו, נתחיל ברב קוק, זצ"ל מקום מספר 7, יש דף מקורות למי שצופה, אפשר להוריד, אבל אני אגיד אותו בעל פה. אומר הרב קוק, יעקב הפך לישראל, אברהם הפך לאברהם, שרי הפכה לשרה, ויעקב הפך לישראל. מה ההבדל בין שרה ואברהם ליעקב? מה הגמרא אומרת? זוכרים במסכת ברכות? שמרגע שאברהם הפך להיות אברהם, איך הוא נקרא מעכשיו? אברהם. אסור להגיד אברהם. אברהם. כל הקורא לאברהם, אברהם, אסור. גם שרה. אומרת הגמרא, אז גם יעקב, אסור להגיד יעקב. מרגע שהוא הפך לישראל, רק יעקב לא. עובדה שהתנך בנביאים, ואפילו הקדוש ברוך הוא, אחרי שהפך את שמו לישראל, עדיין קרא לו יעקב. יעקב שונה. נשאר גם יעקב וגם ישראל. מה השם העיקרי? ישראל. אומרת הגמרא אצל יעקב, לא קרים את שם יעקב, אלא יעקב תפל, וישראל זה השם היותר עיקרי. מה בא הגמרא להראות? אומר מרן הרב קוק זצ"ל, בעין היה, נקרא, מקום מספר 7. האדם הפרטי והעולם הם דומים בהנהגתם לשלמותם, באדם ישנם כוחות טובים ורעים. כוחות טובים, כל המידות הטובות. הדעות הטובות, שכל טוב, גמילות חסדים, תורה, תפילה, עזרה. כוחות רעים, אכזריות, קנאה, יצר מיני, הרבה דברים. הרעים כשהם יוצאים לפעול, אם יהיו מעוקבים שלא יצאו כלל אל הפועל, יהיו הרבה דברים טובים חסרים שצריך להם כוח הכוחות הרעים בחזקותם וקשיותם. אמנם, אם יצאו בלא שום מונע, יעברו גבול ויביאו את העולם למצב נשחת מות. חידוש גדול מחדש מרן הרב קוק זצ"ל. כתוב ואהבת את השם אלוהיך בכל, בכל, לבבך, נכון? כן, אני לא, אני לא שומע אתכם פשוט, כן? בכל לבבך. מה רש"י אומר, מה זה בכל לבבך? מצוין, בשני יצריך, ביצר טוב, ביצר הרע. יצר טוב אני מבין, איך אפשר לעבוד את השם ביצר הרע? מה זה הדבר הזה? אומר הרב קוק, השם ברא גם כוחות רעים בעולם. הוא יכל לברא אותנו רק עם כוחות טובים, מלאכים בגן עדן, בלי צרות, הכל מצוין, עומדים תורה כל היום. הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. הוא רצה שאנחנו נעמול, שיצר הרע קשה באדם, שצליח לעמול, להתגבר ונזכה למה שנזכה, בזכות ולא בך. כמה סביר הרמח"ל בדרך השם. ככה הוא רצה. אם יש כוחות רעים, אומר הרב קוק, סימן שיש להם שימוש. כמעט כל דבר. למשל, יצר מיני. אם לא יצר מיני, אף אחד לא מתחתן. יצר מיני זה טוב, אבל רק לאישה. אשתך, נשים אחרות, חס ושלום. יצר האכזריות הוא נורא והיום. אלימות זה נורא. אבל כלפי אויבים זה מצוין. אם אנחנו נראה רוחיים כלפי האויבים שלנו, לא יישאר מאיתנו שריד ופליט. להיות אכזרי כנגד האויבים, זה מצוין. לא אכזרי כמוהם, כמובן, ברשעות שלהם, אבל להיות עוצמתי, להיות, כן, לא לפחד. קנאה זה גרוע, אבל קנאת סופרים תרבה חוכמה. לקנות בתורה שהוא מצליח ונוצא גם בתורה להתעלות, זה טוב. כל יצר בעומק, לא כתוב בזוהר, לא זוכר איפה זה כתוב, יצר הרע בעומק זה יצר הרע, כמו חבר. כלומר, יצר הרע גורם לאדם להשתמש בכוחות שהשם ברא חומריים, לצורך טוב. זה מדרגת הקדושה של המסיעת ישרים. זה לא מדרגות שלנו. אבל עצם השאיפה, עצם הידיעה, לדעת שהשם ברא כוחות רעים, לא סתם. נשתמש בהם כשצריך לטוב. אומר הרב קוק, עשה מבטא יותר את כוחות הרע בעולם. ככה הוא היה בטבעו. זה לא שלא הייתה לו בחירה. ראיתי דבר נפלא, כי שואלים כולם. יש מחלוקת בין רבי יהודה הנשיא לאנטונינוס נחלקו בגמרא, ממתי מתחיל היצר הרע להגיע לאדם? מתי מתחיל? יום היוולדו. מסכימים? אנטונינוס אמר, מרגע הלידה מתחיל יצר הרע להגיע לעולם. יצר לב האדם רע מנעוריו, דורשים חז"ל כתוב מנעוריו בלי וו, מנעריו, איכשהו ננער לאוויר העולם, יצר הרע. קצת קשה להגיד את זה, זה נכון מה שאתה אומר. כי מי יותר חמוד, ילדים או מבוגרים? ילדים מתוקים. לא, אתם כן מתוקים, אבל ילדים רגילים. ילדים מתוקים, חמודים, מבוגרים, זה.
כשהם לא שוברים ולא...
לא, גם שם זה, כן? עכשיו, אז למה חז"ל אומרים שיצר הרע הוא ראשון באדם? יצר הטוב מגיע באיזה גיל? באיזה גיל חז"ל אומרים? בגיל מצוין, בגיל בר מצווה מגיע יצר הרע. איך זה יכול להיות מה שחז"ל אומרים? ילד הוא מתוק, מגיל בר מצווה מתחיל גיל ההתבגרות, משגעים את ההורים. נכון? לא אתם, נכון? גיל בר מצווה הוא גיל לא, 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 הוא לא פשוט. מתחיל גיל ההתבגרות. שמעתי הסבר עמוק. מה זה יצר הרע? זה לא להיות... יצר הרע זה כוח החומר. ילדים חושבים על עצמם מאוד מאוד. חטפת לו את המשחק, מלחמת עולם שלישית. מה קרה? כולם משחק. מגיע לי, 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 לי. משגע את אמא שלו, לא מפסיק לנוק, לא מפסיק לעשות צרכים, לא מפסיק, חומרי כל הזמן. רק בגיל 13 מתחילה הבחירה שלו. כוח הבחירה זה יצר הטוב. כי עד אז אין לו, נכון שהוא חמוד מתוק, אבל הוא מאוד חומרי, כל דבר אני. מגיל 13 מתחילה הבחירה החופשית, יצר הטוב נכנס לאדם. אז רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס דנו ביניהם ממתי מתחיל להגיע יצר הרע. אנטונינוס אומר מרגע הלידה. רבי יהודה הנשיא אומר מרגע היצירה. היצירה. ואז מתווכחים, אנטונינוס מוכיח לו שזה מרגע היצירה, סליחה, מרגע הלידה, ורבי יהודה הנשיא מודה לאנטונינוס שבלידה כולם מתוקים, מדרש חזה, תינוק מלמד את התינוק, המלאך מלמד את התינוק כל התורה כולה, ומרגע הלידה מתחילה היצריות. כוח החומרי. אבל בבטן של האמא, מתוק, מתוק. רבי יהודה הנשיא הודה לאנטונינוס. לכאורה לגבי עשיו הסתבכנו. למה הסתבכנו? מה רש"י אומר? עוד בתוך הבטן? מצוין. עוד בתוך הבטן כשמגיעים לפתח של מסגד או לפתח של כנסייה, עשיו רוצה לצאת. כשמגיעים למכון מאיר, למרכז הרב, מי רוצה לצאת? יעקב רוצה לצאת. אז אתה רואה שעוד בתוך הבטן הוא משוגע, עשיו, עוד בתוך הבטן הוא. לכאורה, נכון? זה קשה. קשה מאוד. הייתה לעשיו בחירה חופשית או לא? הייתה לו בחירה חופשית? מה אתם אומרים? הייתה לעשיו בחירה חופשית? אחד האדמו"רים אומר חידוש נפלא. למה השם עשה שיהיו תאומים. אני לא יודע כרגע למה השם עשה שיהיה בעשיו כוחות הרע, יעקב כוחות טוב, זה סוגיה אחרת. למה השם עשה שיהיו תאומים? לא יכול להיוולד אחרי שנתיים, שלוש, זה קשה גדל תאומים. זקנה רבקה, היא לא הייתה, היא הייתה בת 40, זה לא הייתה בת 20, כן? למה לא עשה אחרי כמה שנים יוולד יעקב? למה תאומים? אומר, לא זוכר זה אדמור. שמח לב אני חושב. אומר חידוש נפלא, למה עושה אותם שכנים ביחד? אל תחשוב שעשיו היה כולו רע. ואל תחשוב שיעקב היה כולו טוב לגמרי. השכנות שלהם בעומק נגעה שגם בעשיו יש נקודה של יעקב, וגם ביעקב יש נקודה של עשיו. כלומר, אם עשיו היה מתאמץ, מתאמץ התאמצות גדולה מאוד, כי נכון שהוא נברא יותר מתאות מיעקב, אין ספק בכך, אבל כיוון שהוא היה שכן עם יעקב, נגע בו שישבוך טיפה מיעקב, אם היה מתאמץ, היה יכול להגיע למדרגות, וגם ביעקב, למרות שהוא צדיק מלידה, הוא היה שכן של עשיו, נולד בו קצת רע. ואז הוא יכול על ידי התגברות על הרע, להגיע למדרגות גבוהות. כלומר, הייתה בחירה לכולם. אין דבר כזה אדם בלי בחירה. רק לבעלי חיים אין בחירה, או לילדים קטנים, ילדים קטנים לא מבינים כלום מהחיים שלהם. בגיל בר מצווה מתחילה הבחירה. מסביע הרב קוק במדבר שהוא, אחרי הפסקה בעניה, שעשיו מבטא את כוחות החומר ויעקב את כוחות הטוב, אומר הרב קוק, יעקב זה על שם העקב, וישראל זה על שם שריתה עם אלוהים ומנשים ותוכל. על פי זה מסביר הרב קוק, מה זה ידו אוחזת בעקב עשיו? איזה צד הכי גבוה באדם? שכל, ראש. מסכימים? צד הכי נמוך? עקב. דורך. רגל? עקב. רגל היא טבעית. אדם לא מסתכל בדיוק איפה הוא דורך. הולך. רגל מלשון הרגלים. גם הרגלים קשורים. הרגלים, טבע של האדם. יש גם שכל. השכל צריך לשלוט על הטבע. הטבע רוצה לאכול, הטבע רוצה דבר דברים לא טובים. בשכל מנתב אותו. אומר אנחנו, מה זה ידו אוחזת בעקב עשיו? ידיים קשורות לשכל. על ידי השכל הוא מפעיל את הידיים, ליצור, לפעול, לעשות. ידו זה ביטוי לכוח השכלי. עקב זה ביטוי לכוח החומרי, להרגלים, לכוחות שפורצים בלי מסגרת, בלי השגחה. עשיו מבטא את כוחות הרע, יעקב כוחות הטוב. אבל צריך גם כוחות הרע בעולם. צריך גם שביעקב יהיה אפשרות להשתמש בדברים רעים לצורך טוב. למשל אמרנו, אכזריות כלפי האויבים. לא אכזריות כמו שלהם, רשעות. כוונה להיות אמיצים, לא לפחד, להיות כן, אלימים כלפי האויבים שלנו. לא לפחד מהם. לכן, אבל אצל יעקב זה לא בטבע. יעקב הוא טהור בטבע שלו. עשיו בטבע שלו הוא לא טהור. דרך אגב, ככה זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. יש הבדלה גדולה. אומות העולם בטבע, הטבע שלהם הוא לא מתוקן. יש חסידי אומות העולם, יצאו מטבע האומה, אנשים טובים, יש הרבה חסידי אומות העולם, אבל הטבע האומה, הטבע הגרמני, הרוסי, הסעודי, האינדונזי, לא משנה מה, הטבע של האומה היא לא טובה. לעומת אצל עם ישראל, הטבע הוא טוב, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה. יש רשעים בעם ישראל, זה בחיצוניות, בפנימיות, והעמך כולם צדיקים. אומר הרב קוק, מה זה ידו אוחדת בעקב עשיו? אצל עשיו הכוחות הרע זה בטבע שלו. אצל עם ישראל זה לא בטבע, אבל צריך להשתמש בהם. ידו זה ביטוי של כוח, השכל מפעיל את הידיים, כוח הרצון. לוקחים את המידות הרעות של עשיו, משתמשים בהם במקום שצריך. כאשר שאול חטא ולא מחה את עמלק לגמרי, אומר הקדוש ברוך הוא לשאול, לשמואל, מאסתי בשאול. לך ותמשך את מי? את דוד. לך בן ישי, אחד מהם זה מלך. הוא הולך, מביא את כל הילדים שלו, אומר, תביא את כל הילדים. הוא מביא את כל שבעת בניו. מעביר אותם אחד אחרי השני, אף אחד לא אמור להיות מלך. אומר שמואל לישי, נגמרו לך הילדים? קיבלתי נבואה מהשם, שאחד הבנים שלך זה מלך. איך זה יכול להיות? לא... דוד, דוד, נשאר. הביאו אותו מהצון. למה הוא לא הביא אותו בהתחלה? זה סיפור ארוך, לא נושא כרגע, סיפור ארוך ומרתק, בסוף הוא הביא אותו. תשימו לב, ששמואל רואה את דוד, באמצע הפסוק יש פרשה פתוחה. נדיר שבאמצע פסוק יש פרשה סתומה או פתוחה. מה סתומה פתוחה? סתומה מרווח של 9 אותיות, פתוחה עד סוף שורה. באמצע פסוק, הפסקה, יש רווח, סתכלו בתנ"ך, חלק, ואז, מתי הפסוק? כתוב, אומר לו השם, תמשך אותו. סליחה, כתוב, וירא את דוד, מה הוא רואה את דוד, איך הוא רואה אותו? מה כתוב ששמואל ראה אותו, איך הוא היה נראה? אדמוני, זוכים? עם יפה עיניים. ואז שמואל, כתוב במדרש, לא רצה למשוח את דוד. למה? מי הוא הזכיר לו? מי הוא הזכיר לו את עשיו? גם עשיו אדמוני, מלך יחסרי כמו עשיו. אמר לו, השם תמשך אותו. הוא יהיה המלך. למה? כי מה ההבדל בין דוד לעשיו? מה ההבדל בין חייל ישראלי לחייל רוסי לחייל גרמני לרשעים האלה מהחמאס? הבדל עצום. יש מדרגות באומות העולם כמובן. לא דומה החמאס לגרמניה, לשוודיה, לאמריקה. יש מדרגות באומות העולם יותר רשע מפחות. אבל חייל ישראלי הוא טהור בטבעו. הוא לוקח את האכזריות לא כי זה בטבע שלו. הוא לוקח את זה ככוחות חיצוניים כדי להשתמש לטוב, וידו אוחזת בעקב עשיו. זה לא פנימי אצל יעקב. האלימות זה חיצוני, אבל צריך להשתמש בזה מפעמים. אז לוקחים את זה, אומר הרב קוק, מבחוץ כדי לעשות סדר בגויים. כל כוח, כלומר זה גם נמצא באדם, אבל הכוח העיקרי, יהודי בפנים הוא טהור, הוא משתמש בכוחות הרע, כדי להשתמש לדברים חיובים. ברור הנקודה הזאת, בסדר? וידו אוחד, ככה מסביר, מרן הרב קוק את הנקודה הזאת. נתקדם. הרב בידמה, מקום מספר 10, דברים נפלאים בפרשה, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחי, וידו אוחדת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. כתוב ברב הקדוש, התולדות יעקב יוסף, מפולנה. זכותו יגן עלינו לרמז בשמם של יעקב ועשיו את מהותם וההבדל שביניהם. כי הנה יעקב אבינו נקרא יעקב על שם ידו אוחזת בעקב עשיו. ועקב הוא גם לשון סוף. אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. סוף, סוף הזה, ברוך השם, המשיח אמור לבוא, סוף. כי כך הייתה, כמו שהעקב הוא בסוף של האדם. כי כך הייתה דרכו של יעקב אבינו, להביט בכל את ניסיון אל סוף דבר, והיה מתבונן על תכליתו, האם יצא מכך טוב או רע, ורק לפי זה גמר עומר אם לעשות הדבר או לא. מה שאין כן עשיו, כי שמו הוא עשיו מלשון עשייה, מעולם לא עמד להתבונן קודם עשותו איזה פעולה, תרבות המערב, עשייה, 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 לעשות ילדים, לעשות עסקים. אז תכו לי גם על לעשות אהבה. בטוח כל כך דבקות של גבר ואישה לעשות. מה זה לעשות? זה בעולם של עשייה. תרבות המערב, תרבות עשיו, זה תרבות של עשייה. לא מסתכלים על ההשלכות, על העתיד. איזה הוא חכם הרואה? את הנולד. עשיו מעניין עולם הזה. אחר כך בפסוקים מופיע שהוא היה חוזר מהשדה והוא עייף, הוא רואה את יעקב נזיד, עדשים, עליתן אינה מין, האדום, האדום הזה, ואז קראו לו אדום. כשהוא נולד אדמוני, לא קראו לו אדום, קראו לו אסב. אבל אחר כך שהוא יגיד, עליתן אינה מין האדום, כולם יקראו לו אדום, מה מאותו תרבות של צבע? עולם הזה, זה מסתכל על הנזיל, עדשים, מה מעניין אותך? תרבות יעקב, תרבות אמיתית, מסתכלת, השלכות של מעשים, כמה בחיים שלנו אנחנו חיים לפעמים בלי מחשבות לעתיד. אדם אוכל אוכל טעים, אוכל כמויות גדולות. כשהוא צעיר הוא לא מרגיש את ההשלכות, אחר כך כשהוא מבוגר מגיעות המחלות. אוי, למה לא אכלתי בריא כשהייתי צעיר? אדם בתיכון עושה שטויות, לא עושה בגרות, מבלה. אחר כך הוא הולך לבוסה, צריך להשלים בגרויות. עשיו זה עולם הזה, זה, זה, אכול ושתו כי מחר נמות. יהודי חי בעולם הזה את העולם הבא. מה השלב הבא? מה ייגזר מהמעשים שלי? לכן, עשיו נולד כבר עשוי. יעקב תמיד מסתכל על העתיד, כמו שעקב זה סוף, ככה הוא מסתכל על סוף של דבר. מדינת ישראל הייתה מסתכלת תמיד בתהליכים, לא על הרגע, לא לחפש את הדברים הנוחים עכשיו, תסתכל על דברים עתידיים, היינו היום במצב אחר לגמרי מה שאנחנו נמצאים בו. ממשיך הזה, הרב, טוב, נראה את הרב חלף, פה רב חלף נפתע, נסיים ברב חלף, מקום מספר 6, אומר הרב חלף, אף בזמן שנדמה, אחר כך מי שירצה ישלים את כל המקורות אחר כך, אף בזמן שנדמה כי עשיו הוא הראשון, בכל זאת ידו של יעקב אוחזת בעקבו, לאורות שיש גבול ומידה לעשיו ושלטונו, וכמו הכלב שקשור לשלשלאות של ברזל, יש לך בחצר כלב עם שרשרת, שלשלת, שבתוך תחום השלשלאות רוקד ופוחז ועושה כל מה שברצונו, אבל לצאת מן השלשלאות לא יוכל, יש גבול עד איפה השרשרת יכולה לסחוף אותו, הוא קשור לשרשרת. כך גם שלטונו של עשיו, כל תרבות החומר, כל תרבות המערב, שהבעיה שלנו, אמרנו זה פעם שעברה, הבעיה עם תרבות המערב היא הרבה יותר קשה עם תרבות של ישמעאל. ישמעאל הם ברברים, אכזרים, אבל בסדר, אפשר לפתור את זה יותר איזה. אבל את הבעיה עם תרבות המערב, תרבות של חטאים, תרבות של דברים מנותקים מהתורה, מנוגדים לתורה בכל התחומים. כל התחומים, תחום המשפחה, בתחום הכפירה. זה המאבק העיקרי. כן, שלטונו של עשיו הוא נתונח ורק בתוך השלשלאות של יעקב. וגם בזמן שעשיו פורס כנפיו ורוצה לבלוע את ישראל והוא מכשילם בירידות חמורות, לא בגוף, בנפש. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. זה יותר גרוע, מלחמה רוחנית. גם אז ידו של יעקב אוחזת בעקבו להגביל את כוחו ואומר לו, עד פה תבוא, יש חושים לאומה הישראלית לדעת שכל החיים התרבותיים שלא שייכים למקורנו, בסוף עם ישראל יעזוב אותם. כמו שיעקב אוחז בעקב עשיו, יש גבול עד כמה שהתרבות של עשיו יכולה להתפשט בעולם. בעזרת השם, מתוך בחירה של עם ישראל בטוב, בתורה, בקדושה, בחסדים, מתוך כך נזכה לקרב את הגאולה. יום טוב לכולם.